אנחנו נפתח קודם כל בשני מכתבים של הרבי בנושא חינוך, ואחר כך נמשיך איפה שעצרנו לקראת סוף פרק ו' בכללי החינוך וההדרכה. שני המכתבים של הרבי שאנחנו כרגע נקרא, הם שניהם נכתבו באותו שנה, בקיץ של שנת תשט"ז. מכתב אחד נכתב לאישה, שני נכתב לגבר. התוכן של שני המכתבים הוא זה, נקרא אותם לפי הסדר. הכתב הראשון הוא מג' מנחם אב. כותב הרבי לאותה מחנכת שקראו לה שרה, כותב לה כך: ברכה ושלום. בוודאי למותר לעוררה, דיינו מיותר לעורר אותה, על חובתה העיקרית והפנימית של כל מורה ומחנכת, שהוא לחסן את תלמידיהם שיוכלו לעמוד בניסיונות החיים ובפני הרוחות המנשבות בעולם. יש בעולם הרבה ניסיונות, הרבה קשיים, רוחות לא טובים, כל מיני עניינים של הפך הטוב שמתמודדים איתם. מבלי לנטות מדרך החיים, היא דרך תורתנו, תורת חיים. זאת אומרת, המורה והמחנך צריך לתת כוחות לתלמידים איך מתמודדים מול הניסיונות. ואפילו אלו שמורים הם לימוד שבהשקפה הראשונה אין לו שייכות לאמור, אפילו אם יש מורה שמלמד מקצועות כמו חשבון או מתמטיקה, מה הקשר בין מקצועות כאלה לתת כוחות להתמודד עם ניסיונות החיים? יש לנצלו גם הוא כרצוי לצינור, כצינור להחדיר בתלמידים אמונה פנימית בבורא עולם ומנהיגו. כל מפגש עם התלמיד צריך להוביל אותנו לחזק אצלו את האמונה שהוא עצם הטוב, שהקדוש ברוך הוא עצם הטוב. צריך להחדיר בתלמידים שהם יאמינו באמונה תמימה שבאמת ככה זה, ואשר בטובו הגדול הורה לנו אור החיים המביא לחיים מאושרים, ובהתבוננות המתאימה מוצאים האותיות איך להסביר את האמת לתלמידים בהסברה המתאימה לגילם ולמידת הבנתם, ואין לך דבר העומד לפני הרצון. אם נשקיע בזה מחשבה, נוכל כל סיפור, כל שיעור, להפוך לדרך שיוביל את חיזוק האמונה של התלמידים. המכתב השני נכתב כחודש לאחר מכן למישהו אחר. הרעיון הוא אותו רעיון, מ-A אלול תשט"ז. כותב הרבי כך: בוודאי לדקבתי, דהיינו לאדם כמוך, אך למותר לעורר, שאם בכל הזמנים תפקידו של בית הספר החרדי היה ללמד את המחונכים תורתנו הקדושה, נוסף בתקופתנו התפקיד שצריך הוא לחנכם בענייני יהדות בכלל וקיום המצוות ואפילו ידיעות הכי פשוטות. במילות אחרות, לעשות מציאות של ילד ישראלי בן אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, לא מספיק ללמד אותו חומר, אלא לחנך את הנפש שלו. ומובן הוא פשוט שזהו עיקרי עוד יותר מאשר ידיעת התורה. זאת אומרת, צריך לתת לזה יותר דגש. פחות אולי, הוא ידע פחות דף גמרא, אבל הוא, כי ניצלנו את השיעור לחזק אצלו אמונה בהשם, זה שווה הרבה יותר. אפילו אם תרצה לומר שיש להפריד ביניהם. שלכן, וכמו שערכתי במקום אחר, מוכרח שבכל תוכנית לימודים, איזה שתהיה, מכיתה הכי נמוכה עד לכיתה הכי גדולה וגבוהה, יוקדש חלק חשוב ללימוד עיקרי היהדות וידיעת הלכות הצריכות בחיי היומיומיים, מנהגי ישראל וכו'. והרי ידוע פסק דין חז"ל, גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה. יש ללמוד תורה ויש להיות שמש של התורה. מה זאת אומרת? ללמוד אורח חיים מעשי של היהדות. בטח ישנה תוכנית כללית שאימה מתחשבים, אבל בוודאי די מקום לכל מנהל בית הספר שלו להכניס הלימוד והחינוך האמור במידה חשובה, ואין הדבר תלוי אלא ברצון המנהל ובערך גודל העניין וחשיבותו היסודית. כל יגיעה בזה כדאית, וזכות הרבים תלמידים של בית רבן מסייעתו, בברכת הצלחה בעבודתו בקודש וכתיבה וחתימה טובה. שני המכתבים זה אותו רעיון שצריך לראות להשקיע הרבה מאוד באמונה, בהתמודדות מול הניסיונות, ולדעת איך להיות יהודי שומר תורה ומצוות בין אברהם, יצחק ויעקב. עכשיו אנחנו נמשיך איפה שעצרנו. עצרנו לקראת סופו, או יותר נכון באמצע פרק השישי. הפרק השישי של כללי החינוך והדרכה, הכותרת של הפרק היה הכרת המחנך והמדריך במהות המחונך והמודרך ומצבו. מה זאת אומרת? דיברנו שלפני שמתחילים לחנך צריך להכיר את המהות של התלמיד, של הילד. אמרנו שגם כשרופא, דיברנו על זה בשיעור קודם, כשהוא רוצה לעשות טיפול כלשהו, הוא חייב קודם כל להכיר את המהות של האדם שעומד מולו כדי לדעת איזה טיפול לתת. מה שדיברנו בחצי פרק הראשון זה איזה שימת לב נדרשת ממורה כשהמורה רוצה ללמד את התלמיד ידע. החצי השני של הפרק זה איזה שימת לב נדרשת ממחנך שרוצה לחנך את תלמידו. ודיברנו כבר בשיעורים קודמים שמורה ומחנך זה שתי עולמות שונים. מה שנדרש ממורה זה תחום אחד, או ממחנך זה תחום אחר. אולי נשלים מילה אחת או לסכם את הדברים. מה דיברנו אצל מורה? דיברנו שמורה צריך למדוד את החוכמה, את הבינה ואת הדעת של התלמיד שלו. אולי באותיות יותר פשוטות, אולי נשתמש בלשון המשנה בפרקי אבות. יש מורה שמלמד את התלמיד שלו ידע, ומה שהמורה לימד התלמיד יודע היטב, הוא בקי בזה אפילו בעל פה. יש מורה שלימד את התלמיד שלו איך ללמוד, ואז הוא הפך אותו לאחד שיכול להתפתח לבד. איך כתוב בפרקי אבות שהיו לרבי חנן בן זכאי 5 תלמידים, ואז כתוב שהיה תלמיד אחד שקראו לו רבי אלעזר בן אורקנוס, והשני היו לו רבי אלעזר בן ערך. אומרת המשנה מה היה ההבדל ביניהם. כתוב שרבי אלעזר בן אורקנוס הוא היה בור סוד שאינו מאבד טיפה, כל מה שלימדו אותו הכל הוא ידע. ואז אומרת המשנה שהמעלה של אחד כזה היא כל כך גדולה, שאם ישימו את כל חכמי ישראל בכף מאזניים ואת התלמיד הזה שהוא לא מאבד טיפה בכף השנייה, הוא מכריע את כולם. אבל המשנה אומרת לא בזה היה היעד הסופי של תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי. היה תלמיד נוסף, קראו לו רבי אלעזר בן ערך. מה הייתה מעלתו? הוא היה כמעיין המתגבר. מה זאת אומרת מעיין המתגבר? לא רק מה שרבו לימד אותו הוא ידע, אלא הוא ידע גם להרחיב, להוסיף, להתפשט כמו מעיין המתגבר. מה אומרת המשנה? שאם נשים עכשיו את כל חכמי ישראל בכף מאזניים, ואת רבי אלעזר בן אורקנוס נשים ביחד עם כל חכמי ישראל, ואז נשים בצד השני את רבי אלעזר בן ערך שהוא מעיין המתגבר, הוא מכריע את כולם. מה רואים מכאן? שיש מורה שלימד את התלמיד שלו את החומר, והתלמיד יודע לחזור אחריו מילה במילה, אבל מה המעלה הגדולה יותר? שהוא לימד את התלמיד שלו איך ללמוד. שהתלמיד יהיה מעיין המתגבר זה מעלה אחרת לגמרי. זה היה החצי הראשון של פרק ו', איך המורה הטוב יודע למדוד את מהותו של התלמיד. עכשיו נמשיך מה המדידה שצריכה להיות של מחנך למחונך. זו מדידה שונה לגמרי.
אנחנו... המחנך יכול ללמד את הילד, או שהילד יש לו את הכישרון הזה?
כל ילד, כפי שנראה בעמוד הזה שנקרא הנפש של כל ילד, היא מושלמת. השאלה היא רק עד כמה השלימות הזו פרצה החוצה. תפקידו של המחנך, אם הוא מחנך טוב, לדעת איך לקחת את המחונך שלו, שיש לו הרבה בעיות והרבה חסרונות, איך לקחת אותו ואת החסרונות לתקן, ולאט לאט לפתח את המעלות שלו שיפרצו החוצה. זה תפקידו של כל מחנך. תמיד אחד, אין שניים שיצאו אותו דבר. ודאי שיש תלמיד, קודם שדיברנו בתלמידים, לא במחונכים, זה שתי עולמות שונים. בעולם של הלימוד, אז באמת יש תלמיד שדיברנו על זה בשיעור קודם, שהכישרונות שלו הם יותר בשביל לזכור, יש תלמיד שהכישרונות שלו יותר ללמד ולפתח, ולעולם לא נוכל להצמיד את זה לזה וזה לזה. כל מורה טוב צריך למדוד כל תלמיד למה הוא שייך, ולתת את הדגש הנכון לתלמיד למה שהוא שייך. זה בעולם של לימוד. בעולם של חינוך זה עולם אחר. בחינוך זה לא, הדרישה היא לא ללמד חומר. בחינוך הדרישה היא לעצב את הנפש שלו. ופה עלינו לעצב את כל הנפשות בצורה נכונה, בדרך טובה. זה עבודה מאוד מאוד קשה. להיות מחנך זה עבודה כמעט בלתי אפשרית. מי שרואה את הדרישות מלהיות מחנך, אולי ירים ידיים ויברח מהמציאות הזו להיות מחנך. עבודה מאוד מאוד קשה. אבל מי שזיכה אותו, הקדוש ברוך הוא, בהשגחה העליונה, שזה התחום שלו, אז יש לו כנראה גם את הכישרונות ואת הכלים, אז לפחות שידע איך עליו לנהוג בצורה הזו.
מה ההבדל במצב למהות?
הפרק השמיני יתחיל לדבר, שמיני, תשיעי, עשירי, 11 ו-12 ידבר מה זה מצב. אבל במילים מאוד כלליות נגיד לך מה זה. מהות זה המהות שלו, באיזה מצב נפשי הוא נמצא. מצב זה מה המצב החיצוני הסביבתי שבו הוא נמצא. הוא עני או עשיר, הוא גר בעיר קטנה, בעיר גדולה, יש לו חברים כאלה או אחרים. המצב זה התנאים החיצוניים שיש להם השפעה מאוד גדולה על ההתנהגות של המחונך. המהות זה התנאים שלו במהותו הפנימי.
זאת אומרת, בלשון ימינו, המצב, הכוונה בעצם לרמה הסוציו-אקונומית שלו?
גם, גם. ועוד כמה פרטים, יש על זה אמרנו 4 פרקים, שיהיה בזה הרבה הרחבה, תחומים וסוגים שונים ודוגמאות, מה זה נקרא מצב. אבל כל הפרטים האלה, המכלול הזה מאוד חשוב. המחנך צריך לדעת, לפני שהוא פועל, יכול להיות שבמהות שלו הוא מאוד מאוד מיוחד, אבל המצב שלו הוא מאוד דפוק, וזה מפריע לו. יכול להיות לפעמים הפוך, המצב שלו מאוד טוב, המהות שלו לא טובה. לפעמים שניהם טובים, לפעמים שניהם לא טובים. ופה המדידה צריכה להיות מדידה כזו, לדעת בדיוק, כשאני הולך לדרוש ממנו, או רוצה לעצב אותו, לדעת לקחת בחשבון את כל המצב שלו, ואת כל המהות שלו, ובהתאם לזה, לדעת לעודד אותו כשהוא יתקדם. ולפעמים התקדמות של תלמיד אחד או של מחונך אחד בפסיעה אחת בשבילו זה היה קריאת ים סוף, כי אנחנו יודעים באיזה מצב הוא נמצא ובאיזה מהות הוא נמצא, כמה קשה לו לקדם את עצמו בפסיעה אחת. יש תלמיד אחר שלהפך, המהות והמצב שלו כל כך טובים, פסיעה אחת בשבילו זה לא מספיק, ממנו אנחנו נדרוש הרבה יותר, כי יש לו מהות אחרת או מצב אחר. לכן כל המדידה הזו היא מדידה מאוד מאוד חשובה, ואלו דברים דינמיים, הם משתנים. המדידה הזו צריכה להיות כל הזמן. יכול להיות שהמצב שלו היום הוא כזה, היום הוא קם עם מצב רוח טוב, היום קנו לו בגד חדש, אז הוא יצא בשמחה לבית הספר והוא ברוממות, או היום הוא קם בבוקר עם כמה גערות כאלה שהוא יצא עם ראש למטה, ואז המצב שלו הוא גרוע. הדברים האלה צריכים להיות מאוד מאוד דינמיים.
פעם, כשאנחנו היינו ילדים, תלמידים, אז היה מושג של ביקורי בית. זה היה מאוד מקובל, שהמורה
הייתה באה... למה? כדי לדעת מה קורה בבית.
נכון, אבל מי שמע זה ירד באופנה.
לא תמיד, לצערנו לא הרבה. זה מאוד חבל.
ובימינו זה אפילו נראה, זה מתפרש כחטטנות או משהו כזה. וזה חבל.
נכון. כל הביקורים האלה מראים על מחנך שמעניין אותו.
אם איש חינוך עושה את ביקורי בית רק כמחווה...
מה זה אומר?
מה זה בסדר?
אבל ככה היה צריך להיות.
פעם זה היה נורמה ביקורי
בית. הלוואי וזה יהיה אצל כולם. טוב, בוא נקרא מבפנים. אנחנו בשורה, בעמוד שמתחיל במילה אומנם. אומנם, המדידה במהות המחונך והמודרך היא באופן אחר לגמרי. באופן אחר לגמרי מי... המדידה של המורה לתלמיד. מורה מודד דברים אחרים ומחנך מודד דברים אחרים. מורה מודד רמה שכלית, כישרונות, כושר הבחנה, מחנך מודד דברים אחרים. מה הוא מודד? להיות בעיקרה, עיקר המדידה של המחנך הוא במדידת גודל הזיהום במידות רעות. המחנך צריך לטפל בנפש, הוא רואה ילד יש לו מידות רעות. אז כמה המידה רעה הצליחה לו עלינו לזהם את כל המערכת? לפעמים באים כמו בקשמיות, באים לרופא עם פצע, צריך לדעת. אם זה עשה זיהום כללי, צריך לתת לו אנטיביוטיקה חזקה. אם זה פצע חיצוני שהוא לא הצליח לחדור, שערים משחק קרה לגמור את זה. לכן אותו דבר גם כן בחינוך. לא כל מקרה ולא כל תלמיד, הטיפול יהיה זהה. פעם צריך לתת טיפול כולל, פעם זה רק טיפול ספציפי, פעם זה צריך להדליק נורה אדומה אצל המחנך לדעת שאם התלמיד עשה דבר כזה וכזה, מי יודע איזה ריקבון יש לו ואיזה נחש נמצא מתחת לקש, זה רק תמרור. לפעמים זה כלום, זה באמת מידע חד פעמית, לכן צריך למדוד את גודל הזיום במידות הרעות. דבר נוסף הוא צריך למדוד, הוא בהגברת החומר על הצורה. מה זאת אומרת הגברת החומר על הצורה? חומר זה הגוף, צורה זה הנפש. אדם שהגוף שלו גס, לא הכוונה שמן וגדול מימדים, יכול להיות גדול מימדים אבל הוא עדין. אדם שהוא גס בהתנהגות שלו, במשיכה שלו לדברים, זה נקרא שאצלו החומר התגבר על הצורה. צורה בכל דבר זה האיכות, החומר זה הגסות. אפשר לתת לזה רק להמחיש מה ההבדל בין חומר לצורה. בכל דבר בעולם יש חומר לצורה, לא רק בנפשות. אפילו שולחן, כיסא, צריכים לקנות כיסא בחנות, לכיסא יש חומר ויש צורה. לפעמים רואים את החומר ולפעמים רואים את הצורה. לפעמים יכול להיות שהלכנו לקנות כיסא וחזרנו הבית ואמרנו איזה כיסא יפה, איזה עיצובים, ישאלו אותנו מאיזה חומר זה היה עשוי, באמת לא שמנו לב, אנחנו רק התפעלנו מה... לפעמים אנחנו ראינו כיסא, ראינו איזה חתיכת בולץ, ראינו חומר רב, בכלל לא ראינו שום צורה. ככל שהצורה יפה יותר, החומר מאבד מהמשמעות שלו. ככל שהחומר גס יותר, אז לא ראינו שום צורה, ראינו חתכת עץ, לא ראינו כיסא בכלל. כל דבר בעולם זה ככה, גם בנפש. אדם שמגביר את החומריות שלו, את החמור שלו, את הנטייה אחרי תאוות בהמיים, אז החומריות שלו נהיית שולטת, ואז הצורה שלו נדחקת לפינה. ופה המחנך צריך למדוד כמה אחוז החומר אצלו התגבר על הצורה, ועוד יותר ועומק השרשתה. יכול להיות שעכשיו הצורה נדחקה לפינה, אבל זה לא ישריש כל כך, זה חד פעמי. או אולי זה מקרה כזה, ואז כמובן שבזיום כללי לא מטפלים באקמול, נותנים אנטיביוטיקה. אותו דבר, בילד שאצלו הצורה מעטה והחומר גבר בעומק, צריך טיפול אחר מאשר ילד אחר שאצלו זה מידע חד פעמית, לכן צריך מדידה. אין כאן ספר שהמחנך יפתח ויהיה כתוב לו טבלה, אם התלמיד עשה כך וכך תגיב לו כך וכך, זה לא הולך ככה. כי לתלמיד אחד התגובה תהיה מתאימה, לתלמיד אחר לא, זה מאוד תלוי מה המהות של המחונך שעומד מולנו. ואז יוכל המחנך והמדריך להכיר מהותו של המחונך והמודרך. והנה, מדידה זו אינה מספקת עדיין. לא מספיק שמדדנו את המהות שלו. וצריך להתעניין גם במצבו של המחונך והמודרך. ואמרנו שנלמד בעזרת השם בפרקים הבאים מה זה נקרא מצבו. המדידה צריכה להיות בשתי התחומים. להיות כי המצב והסביבה הם יסודות עיקריים בחינוך והדרכה. למשל, אם יודעים שלתלמיד הזה יש הורים, שיש עם מי לדבר, יש עם מי לעבוד, אז זה יותר קל, אז אפשר ללכת לכיוון מסוים. אם יודעים שההורים של הילד הזה הם עסוקים על מעבר, הילד לא בראש שלהם, לא מעניין אותם, אז הטיפול יהיה אחר. כל הדברים הללו צריך לקחת בשיקול דעת. ורק בהכרת שני עניינים אלו, א', מדידת המהות, ב', התעניינות במצב, יכול המחנך והמדריך לקוות לתוצאות טובות. אם לא יהיה לו את שני אלה, אז כמו שאומרים, חבל על כל מאמץ, לא יהיה שום תועלת, הוא עובד לריק, ואז מה קורה כשלא עובדים נכון? שני הצדדים מפסידים. המחנך מפסיד שהוא מבזבז אנרגיה ומתייאש, המחונך מפסיד שלא מטפלים בו נכון, אז רק שוברים את התדמית שלו בעיני עצמו ובעיני הסביבה, וכל הזמן מהירים לו כי לא מהירים נכון, ואז הוא נהיה יותר גרוע, המחנך מתייאש ממנו, ואז לפעמים מי יודע לאיזה נזקים אפשר להגיע. אבל אם הוא מדד את המהות והמצב שלו בצורה נכונה, אז הוא יטפל נכון. אז לפעמים בחצי זמן יכולים להביא תועלת הרבה יותר גדולה.
הרב, האם זה נכון, לפי הבסיס הזה של כללי יסוד והדרכה, האם זה נכון, האם יכול להיות מצב כזה שבלשון לא נקייה יעיפו ילד מבית ספר?
לא, אסור שיהיה דבר כזה. מה שיכול להיות, שיגיעו למסקנה, אולי שהמחנכים יגידו שאנחנו נעזור לו ללכת למוסד מתאים יותר, או לאנשים בהתמודדות טובה יותר. יכול להיות שאין לנו את הכלים, יגידו, אם אין לנו את הכלים, אבל אם הוא מחנך טוב, בוא, מצאנו לך כלים אחרים. אבל להרים ידיים ולהעיף פירושו של דבר, שברחנו במציאות. לפעמים אין ברירה, אבל במקרים מאוד קיצוניים, כשתלמיד אחד הופך להיות ערס לכולם, אז כמובן שהכלל אומר שטובת הרבים היא יותר מטובת היחיד. אז אי אפשר להתמודד עם היחיד כשזה מפריע לרבים. אז זה במקרים מאוד קיצוניים, שילד כזה הוא פשוט ערס לכולם. אז אין ברירה, לפעמים תפוח אחד רקוב, צריך להוציא אותו כדי שכל הסל לא ירכב, אבל גם אז, אם הוא מחנך טוב, אז הוא צריך להתעניין ולתת לו את הדרכה מחוץ למסגרת. אבל זה צריך להיות מקרים מאוד מאוד קיצוניים.
הרב, מהידע שלך, האם פעם הייתה התייחסות של הרבי בנושא?
ספר שלם.
האם שאלו פעם?
יש ודאי, אנחנו...
בנסיבות האלה?
בוודאי, יש, אנחנו, בשביל זה אני פותח כל שיעור עם ציטוט מכתבים של הרבי, כי המכתבים של הרבי... הם רבים מאוד בנושא, ספציפית גם בנושא שאת שאלת, ומה שאני אתן לך לפוח מהתשובות של הרבי, ורק לסבר את האוזן, על כל ספר מהספרים של המכתבים של הרבי, האגרות קודש של הרבי, אם תקחו כל ספר מתוך ה-25 כרכים שישנם, בסוף הספר יש מפתח עניינים, מפתח שאפשר לחפש לפי נושאים. בכל הספרים, ללא הגזמה, אחד הנושאים שתראו עליו הכי הרבה מכתבים, ותחת הכותרת חינוך, מכל המכתבים, בכל השנים, אחד הנושאים הכי הכי מרכזיים במכתביו של הרבי. כך שאם מי שמחפש שולחן ערוך על נושא חינוך, אם הוא פשוט יעבור את כל המכתבים, יש שם התייחסות להכל. אז ודאי, שם אפשר למצוא גם ספציפית התייחסות לכל מיני מצבים. יש היום, יש לי ספר שהוא עשרות עמודים, שהוא רק ספר של מראי מקומות על חינוך לבד, מתורתו של הרבי לבד. שורה ומקור ממש מחולק לפי נושאים. כמעט אין בעיה בחינוך שאין עליה התייחסות רחבה מאוד בתורתו של הרב.